כיוון שלא הגדירו לי נושא ספציפי והכותרת היא תשובה, אני בחרתי לדבר על כמה יסודות יסודות עקרוניים בעניין הזה של התשובה. עקרונות, אפשר לומר עקרונות מרכזיים בספר אורות התשובה, אבל דווקא לא תוך עיון ספציפי בפסקה כזו או אחרת, אלא דרך ההתבוננות במבנה של הספר, במבנה הפרקים שלו, אפשר לומר, בנושאים שלהם. אפשר לומר כפי שהרב צבי יהודה ערך את הספר הזה, כי זאת לדעת, ונדבר על זה גם בהמשך, שהרב זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, מאוד רצה לכתוב ספר על תשובה, ותכף נראה גם למה. מאוד רצה לכתוב ספר על תשובה, גם כתב לרב חרל"פ שהוא הולך לכתוב ספר כזה. הוא כתב שלושה פרקים ולא יסף את כל שאר הפרקים עד פרק ט"ז, כלומר 14 פרקים נוספים, ערך הרב צבי יהודה מתוך כתביו של אביו, ופרסם את המהדורה הראשונה בשנת תרפ"ה, קרי בדיוק לפני 100 שנה. בדיוק לפני 100 שנה. והצורה שבה סידר הרב צבי יהודה את הפרקים בפסקאות, אפשר לראות דגשים ועקרונות יסודיים שהם לא רק תיאורטיים כלליים, אלא הם גם קווים מנחים לאיך צריכה להיראות תשובה באלול, בין ראש השנה לכיפור, אבל לא רק בהם בכלל. אלול ועד כיפור זה רק הסטארטר של כל השנה, איך צריכה להיראות תשובה כל השנה. נקצר את ההקדמות, ואני רוצה להקריא לכם שלושה משפטים מתוך ההקדמה של אורות התשובה. מי שיש לו את הספר יכול להסתכל. הרב כותב על עצמו כך, הוא כתב את ההקדמה: זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. הרב כידוע היה ידיו רב לו בכל מקצועות התורה, עמקן גדול, הקבצים שלו והפנקסים שלו היום אני פשוט דברים שהוא כתב בשטף. אבל הוא אומר על עצמו, יש לי מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. המשפט שמעניין אותי בעיקר הוא זה: וכל רעיונותיי, כל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. כל המחשבות שלי, כל הרעיונות, כל ההגיגים שלי, רק בה הם מרוכזים. אם חשבנו שהמשפט הזה הוא ככה השפריץ לו איזה משהו כזה, לא. פסקה אחרי זה הוא בעצמו כותב: הנני מוצא את עצמי נוטה ולחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה של התשובה. ואם גם זה לא הספיק לנו, אז הוא חותם: אנוכי הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. המשפט האחרון הוא אולי המשפט הכי עדין. אני דווקא רוצה להתמקד בשניים הראשונים. אנחנו יודעים שהתשובה זה נושא מאוד חשוב, הוא גם מאוד קריטי, אבל עובדה שגם פה אנחנו עושים כנס על תשובה. מתי? באלול, לפני הראשון, לפני יום הדין. זה נושא מיוחד, מתי מדברים על תשובה. נכון, יש לומדים גם פה, לומדים אורות התשובה במהלך השנה, אבל עיקר הדרי ועיקר העניין מתעניינים בספר מחדש מתי? ואלו. והרב אומר לא, הרב אומר: כל רעיונותיי, כל עולמי המחשבתי, כל המחשבות שלי כפי שהן מתגבשות לרעיונות, רק בה הם מרוכזים. ולא רק זה, אומר: הנני מוצא את עצמי, זה בא ממקום מאוד עמוק אצלי, מעצמיותי הפנימית, הפסקה השלישית, אבל אני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד, תמיד רק על עוד אותה. מהי היי? אדם שידיו רב לו בכל מקצועות התורה, גאון עולם, אילו בספר הזה הוא מרכז את כל הגותו, את כל מחשבתו. ואנחנו יודעים שהגותו עשירה מאוד, פנקסים, שמונה קבצים, נושאים, קיבצו מהם המון, וזה באמת דבר מעניין. הרב נרי, המורי ורבי זכר צדיק לברכה, זכיתי ללמוד אצלו בשיבת בני עקיבא בכפר הרועה בסוף שנות ה-70, לא אומר לכם כלום. הוא בצעירותו, כשהוא עלה מרוסיה, ברח מרוסיה יותר נכון, למד מתף רש פית עד פטירת הרב זצ"ל, למד אצל הרב, היה דבוק אליו. והוא מספר כך: ספר קטן כמות ורב איכות זה היה חביב מאוד על מחברו. הרב מאוד אהב את הספר הזה שיצא בחייו 10 שנים לפני פטירתו, ואף הוא עצמו היה לומדו בימי אלול אחרי תפילת שחרית. הרב עצמו היה לומד אורות התשובה. הרב למד את הרב. הסבר אחד, וואלה, זה כיף לקרוא דברים שכתבת, לא אף על עצמך, אבל אנחנו יודעים שהרב היה ענב עולם, זה לא כנראה המניע שלו. הסבר שני, הרב היה צריך לחזור בתשובה. הרב דצה לחזור בתשובה, הוא כולו היה תורה, כולו קודש, כולו בכלל. הרב נראה היה אומר, מעולם לא ירדה אישיותו מתחת ל10 תפחים. ורב אריה לוין היה אומר שהוא ראה הרבה גדולי ישראל, ואצל לא מעט גדולי ישראל אתה רואה יש הבדל כשהוא עם הקולה הזה וכשהוא בנעלי בית. אומר אצל הרב זצ"ל, לא ראיתי אפילו שנייה אחת שלא בגדלות. גם כשהוא היה בנעלי בית הוא היה בגדלות. אז הרב כנראה לא היה לומד את אורות התשובה כמונו בשביל להתחזק, לחזור בתשובה, להתעורר באלול. כנראה שמושג התשובה והתוכן של הספר הזה כפי שבאר אותו הרב, יש בו משהו שהוא חורג מעבר לתשובה כתיקון החטא, לתשובה כהתחזקות. אפילו הרב זצ"ל שהיה גאון עולם וצדיק יסוד עולם, שברור אין צדיק ועצם אדם ולא יחטא, אבל היה לומד כנראה את הספר מתוך מקום אחר, ממניע אחר, כנראה יש במושג התשובה, לפחות כפי שמאיר אותו הרב באורות התשובה, זה עומק אחר, זה מרחב אחר שהוא שונה מהמושג הפשוט שיש לנו. ואת ההתבוננות הזאת, את כמה קווי יסוד לתשובה הזאת, אני רוצה לסרטט בזמן שנותר לנו, שוב מתוך התבוננות בנקודות, נקרא לזה בחצי הראשון של הספר. בסדר? כמו שאמרתי, את הרב הספיק לכתוב, הוא כתב בעצמו, הוא לא היה איש של כתיבה סדורה, הוא שפע. מי שיפתח את 8 קבצים יראה את זה, זה שטף אדיר, מדויק, מושגיו סדורים, מובנים. יש בירושלים יהודי חוקר, תלמיד חכם, שהוציא ספר ב4 כרכים עם כל, ממש מיפה את כל המושגים של מושגים ומושגי הסוד בתורת הרב. לאמור, זה שהרב כותב במין שפע כזה, במין חזון או בצורה פיוטית, אסור להתבלבל. המושגים שלו מסודרים, מובנים, מדויקים, דבר דבור על אופנה. כמו בעולמו ההלכתי, ככה גם בעולמו המחשבתי, הכל מדויק, כל ביטוי וכל מושג. אבל רוב כתיבתו לא הייתה כזאת סדורה. הוא הספיק לכתוב את 3 הפרקים הראשונים. 3 הפרקים הראשונים של אורות התשובה, אם ננסה לסכם אותם, הם ממפים סוגים וקומות של תשובה. למי שלמד קצת יהיה יותר קל, למי שלא יכול להסתכל על הכותרות, יש, הוא מתחיל בתשובה טבעית, טבעית גופנית, בתשובה טבעית רוחנית שזה מצפון, מוסר כליות, תשובה אמונית / דתית, והתשובה הכי גבוהה אצלו בפרק א' של אורות התשובה, התשובה השכלית, חשוב להדגיש ששכלית כאן אצלו זה לא שכלית רציונלית במובן הרגיל, אינטלקטואלית רציונלית, אלא שכלית כמו שהמהר"ל משתמש במושג הזה, תשובה שכלית רוחנית, זאת אומרת תשובה רוחנית אבל שבאה מתוך דעת, או כמו שהוא כותב, מתוך הכרה ברורה, הכרה ברורה שבאה מהשקפת עולם שלם. בסדר? על התשובה הזאת הוא אומר שהיא כלולה מכל הקודמות והיא מהפכת את החטאים כולם לזכויות. שימוש של הרב הביטוי הזה מלמד שהתשובה השכלית אצלו זהה לתשובה מאהבה, שהוא עצמו קורא לה בהמשך תשובה עליונה. וזה המושג שבו אפשר לסכם את שלושת הפרקים הראשונים של אורות התשובה. פרק ב' מגדיר את ההבדל בין תשובה פתאומית שבאה מתוך איזה פרק, מתוך איזה הרהור שנכנס לך בנשמה, מטלטל אותך מבפנים, הופך אותך, יכול להיות שבחוץ שום דבר לא השתנה, אבל בפנים התרחשה מהפכה. לעומת תשובה הדרגתית שבאה לאט לאט, קומה אחר קומה, גם את הפרק הזה הוא חותם בדיבור על התשובה העליונה. בפרק ג' הוא מבחין בין תשובה פרטית על חטא מסוים לבין תשובה שאדם עושה לא בגלל שהוא רוצה לתקן איזה משהו מסוים, איזה תחום שהוא חלש בו, יש לו הרגשה כללית בדגש על הרגשה, אז הרגשה עמוקה שהוא חייב לשפר את החיים שלו, הוא חייב לעלות אותם, הוא חייב לקדם אותם, הוא חייב להיות יותר טוב, יותר טוב, יותר קדוש, יותר להתקדם קדימה. כל התשובות הללו, מהטבעית ועד השכלית, הפתאומית ועד הרגתית, הפרטית והכללית, כל התשובות הללו סוכמת אותם, עומדת בסיאם, עומד מוגדר, זה המושג ראשון שאני רוצה לדבר עליו, תשובה עליונה. תשובה עליונה זהה למה שהרמב״ם בעקבות הגמרא קורא תשובה מאהבה, ששם במקורות זה עולם לעומת תשובה מיראה, אבל הרב מרחיב את זה הרבה יותר ומנסח את זה בצורה הזאת. תשובה עליונה היא לא רק לאלשים עליונים, תשובה עליונה נבחנת מהתשובות האחרות במניע שלה, אם נרצה אפילו נגיד יותר טוב במנוע שלה. מה מניע את האדם לתשובה? מה המנוע שמזיד את האדם? האם מה שגורם לו לתשובה זה גורמי חוץ, ויכולים להיות גם גורמי חוץ מאוד עמוקים או רוחנים, אבל גורמי חוץ, או שהמנוע והמניע של האדם לתשובה הוא מניע פנימי שבא מתוך רצון פנימי עמוק ומבורר, בדגש על עמוק ומבורר. בלשונו בסוף פרק א' על התשובה השכלית, זה לא תשובה אינטלקטואלית, זה לא תשובה שבאה מזה שהבן אדם הלך לסמינר והביאו לו הוכחות שהיה מעמד הר סיני, זה גורם חוץ, כי זה הוכחה שכלית, וההוכחה הזאת היא כופה אותו לשוב בתשובה. תשובה עליונה שהיא באה מהרובד, מהקומה הכי עליונה, הכי עמוקה שקיימת באישיות האנושית, מתוך הכרה ברורה שבאה מהשקפת עולם לחיים שלמה. הרב מתנסח כאן במושגים של השקפה, של הכרה, שהם שייכים לעולם השכלי, אבל הוא עצמו לכן מיד אומר, אז יתבלבל, זה לא תשובה כי הוכיחו לך שאתה צריך להיות דתי, שאתה צריך לשמור מצוות, שהיה מעמד הר סיני ואין חברה, אתה צריך לעשות מה שאלוהים אמר. זו תשובה שהיא מהפכת את החטאים כולם לזכויות. לא, אבל שימו לב למשפט הבא, זאת אומרת, התשובה שעיני כל אליה נשואות ושהיא מוכרחת לבוא. על המילה מוכרחת הזאת אני אדבר בהמשך, כי היא מילה משמעותית, כי הוא אומר מוכרחת, הנה זה כפייה, לא, הוא אומר זה הכרח פנימי עמוק שתכף נדבר עליו. מכל מקום, התשובה השכלית הרוחנית הזאת שבאה מהכרה ברורה משקפת עולם היא מזוהה עם התשובה מאהבה, והתשובה מאהבה אומרת את אותו דבר, לא גורם חיצוני, הורים, הדת, מצפון, פחד, אסון שקרה לך, להפך שמחה גדולה, אחרי 15 שנה נולדו לו תאומים, תודה לך השם, מתוך זה הוא חוזר בתשובה. זה מעולה, זה מעולה בתור סטארטר, זה מעולה בתור קטליזטור,
מה זה שיעור ברב סולובייצ'יק? זה מעולה בתור מתניע של התהליך, סטארטר. זה מעולה בתור זרז, קטליזטור. הרב אמנון יצחק בתור סטארטר, בסדר. לחיות כל החיים רק על הגחלים ועל הגיהנום, לא. רואים ממילא שגם התשובה זה לא רק אקט, אקט ראשוני, אקט שמוציא אותך מעולם של חטאים לעולם של דת, התיישבת שם, הכל בסדר. תראו, הייתי צריך להגיד את זה מקודם, אבל אם הרב אמר על עצמו שהוא כל הזמן חושב על התשובה, ומדבר רק תמיד על אודותה, והוא נדחף מעצמותו הפנימית לדבר על התשובה, מה נגיד אנחנו? לא, הרב, אנחנו לומדים בישובה, בישיבה, זה לא ישיבה לבעלי תשובה פה. פה לומדים תורה. אם אתה רוצה ישיבה לבעלי תשובה, יש פה הרב דני שר חתון, אזרח ותיק ביישוב סדרות, חודש ימים, הוא כבר לא בשר טרי, אסור לעשות לו בז. בסדר? שנים על שנים על שנים, מכון מאיר, מכון מאיר זה בעלי תשובה, אנחנו לא צריכים להיות בעלי, אנחנו לא בעלי תשובה, אנחנו בישיבת הסדר סלש גבוהה, כתוב מפורש, כתוב, ראיתי על הזה, לא תגיד כתוב על הנייר, כתוב באבן, חצוב באבן, ישיבת הסדר גבוהה, אנחנו לא צריכים לחזור בתשובה. wrong. אם הרב זצל בעל המחבר סבירו את התשובה, אומר כל יום אני רק חושב על זה, עצמותי הפנימי דוחף אותו לדבר. זאת אומרת, זה לא משהו אינטלקטואלי, זה משהו נחזה, משהו שהוא מעשי כל הזמן את עולמי הפנימי. אז כנראה שתשובה היא בכלל לא קשורה רק לאלול ולא קשורה רק למכון מאיר. זה משהו שהאדם, למי קטן הקטנים ועד ענק הענקים, לא רק צריך לעסוק בו, הוא אמור להיות במנוע הפנימי שלך כל הזמן, ומהמנוע, מהמקום הפנימי הזה, מעצמותו הפנימית, משם אמורה לבוא התשובה, התשובה במדרגתה העליונה. תשובה שמונעת מאהבה, מרצון פנימי עמוק, של תוספת חיים. אבל לא איזה רגש סתמי, מבורר עמוק בכוח כל הדעת של האדם, זו התשובה ששם הרב במרכז ספרו. זאת התשובה שהוא לא דורש מאיתם, שהוא קורא לנו אליה בכלל ובדור הזה בפרט, כפי שמבואר בהרבה מקומות בכתבה. בסדר עד כאן? חברים, הסברתי בסדר מה זה תשובה עליונה? אם אני אתמצאת אותה, תשובה שאינה מונעת מגורמי חוץ חשובים ככל שיהיו, אלא מתוך השאיפה וההכרה הפנימית של האדם. בסדר? השאיפה הפנימית וההכרה העצמית של האדם. בסדר עד כאן, חברים? שאלו שאלות. שאלו, שאלו, אל פחדו. מורי ורבי היה אומר, אם אין שאלות, אני לא מלמד.
כן. פרק של זין.
פרק י"ז, לא, פרק י"ז זה הטופ של הכל. פרק י"ז, זה נכון שהיו שלבים שונים בזה, אבל פרק י"ז זה הסיום של הכל. פרק י"ז אומר שהתשובה הכי גדולה, זה התשובה הכי גדולה, זה אתם, זה המקום הזה. ראיה, הרי היה קוק. כן. מה אלה? כל הספר מפוצץ.
זה מהרבות בתשובה.
זה?
הוא אומר, הרב, תשוב
בתשובה.
הכוונה היא גם לא משנה
איזה
אין,
לא משנה
איזה
תשאר. בכלל לא. כל הזמן. כל הספר מלא בזה. זה שיש פה ישיבה, זה שיש פה כך הרבה אנשים, זה ששדרות גדלה ומתפתחת, זה שאפילו שהיה פה קטסטרופה, זה התשובה הכי גדולה. שיבת ישראל לארצו, זאת התשובה היותר עמוקה והיותר עליונה, שהיא לא נשארת רק בתנועה הפנימית הנפשית של הפרט, היא שייכת לעם, היא מחוללת מהפכה בכל העולם, שעם הקודש, עם הנצח, שב לארצו, מחזיר את השכינה לארץ, הולך ללנות בחזרה את בית המקדש, להשרות שכינה בעולם, זאת התשובה הכי עליונה. זה פרק י"ז. אבל יש בדרך אליו עוד הרבה פרקים. אז בואו נתקדם עוד צעד. בסדר? כן.
למה
הרב
מדבר
עכשיו
על פרק
ב'?
פרק ב' מדבר על המנוע.
כל הפרקים הוא מדבר.
לא, פרק
ב'
זה
המניע. לא. כן, זה במובן של כאילו התבוננות הנפשית במה התניע לך את התהליך. בכל הפרקים הוא ידבר, וגם בפרק ב' וגם בפרק ג', גם אם זה לא נאמר במפורש, אבל התשובה הסתמית הכללית היא חותרת, היא קשורה לתשובה העליונה. כי מה שהניע אותך זה לא חץ ספציפי שאמרת, אני צריך להתחזק עכשיו בעניין של האכילה, אני צריך להתחזק משמירת העיניים, אלא תחושה בסיסית של חוסר נחת מהמקום שבו אני נמצא, והרצון לקחת את החיים שלי למקום יותר עליון, יותר עמוק, יותר קדוש, יותר טוב. זה מנוע פנימי, לא גורמי חוץ גרמו, זה לא משהו ספציפי הניע אותי, אלא תשובה, איך הוא קורא לה, סתמית כללית. אצלנו סתמי זה סתם, פה סתמי זה הכוונה לא ספציפי אל מול גורם חוץ מסוים ויהיה איזה חיסרון אוכל, אלא הרצון הכולל העמוק של האישיות האנושית להתקדם, להתעלות, להתפתח, לעשות את החיים שלה יותר טובים. מדגיש המערב זה הרגשה, הרגשת התשובה, זאת אומרת זה משהו שחי. אחרי זה יבוא השכל ויברר את זה לעומק. בסדר, עד כאן קומה ראשונה או קו עיקרון יסוד ראשון. אני קורא לו עיקרון יסוד כי לאורך כל הספר כשתלמדו אותו תראו אותו צץ בכל מיני מקומות. תמיד הרב יגיע אליו מכל מיני כיוונים. יקרא לזה תשובה עילאה בלשון הספרים, תשובה מאהבה, תשובה עליונה, תשובה שכלית, כל מיני שמות ייתן לה, אבל תמיד יחתור לדלג מגורמי החוץ שהתניעו לי את התהליך, בסדר? אל להניע את התהליך של התשובה מתוך עצמי, מתוך הרובד היותר עמוק, היותר פנימי של החיים שלי. ועכשיו עיקרון היסוד השני, בו אנחנו רוצים להראות מהו המקום העמוק הזה שממנו באה התשובה. על פניו, ומה שאמרנו עד עכשיו, זה הרובד הכי עמוק שאני יכול למצוא בנפש האדם, בנשמת האדם. אבל מתוך פרק ד', הפרק הראשון שערך הרב צבי יהודה, מתברר שיש רובד עוד יותר עמוק. רב צבי יהודה, כמו שאמרתי, הוא ליקט, אחרי פרק שלישי הוא ליקט מכתבי הרב, מהפנקסים שלו ומהקבצים שלו, הוא ליקט פסקאות בעניין התשובה, סידר אותם על פי פרקים ונושאים. בפרק הראשון, בפרק הרביעי, הוא עשה למעשה מה שאבא שלו עשה בשלושת הפרקים הראשונים, מפה מדרגות של תשובה, תשובה פרטית, תשובה כללית, תשובה ציבורית, תשובה עולמית, תשובה בעולם, תשובה בכנסת ישראל. לא מיפה אותם איך הם, את הקומות שלהם בנפש האדם, השב, אלא איזה רמות מדרגות של תשובה יש במציאות. שזה כבר חידוש, שיש תשובה בעולם. מה? עולם זה בן אדם? יש תשובה באומה? מה זה התשובה של כל הפרטים? יתברר בהמשך, לא נכנס לזה כאן. אני מתעניין בפסקת הפתיחה ובפסקת הסיום, ובעיקר במקור שלהם, כפי שציין אותה הרב צבי יהודה בעצמו. פסקת הפתיחה של פרק ד' מדברת ככה בצורה פיוטית: שוטפים הם זרמי התשובה הפרטית והכללית, דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש, שבמלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. מספיק לנו המשפט הזה. על המילים שוטפים הם זרמי התשובה, שהרב מזרמים עובר לאור ומדמה אותם לא רואים את זה כשהם מסתכלים היום על השמש כי זה מסנבר, אבל אם מסתכלו בכל מיני צילומים שעושים אז רואים ממש שם כל הגזים שם ואת כל השלהבות, את האנרגיות המטורפות שיש שם כל הזמן בתנועה מתמדת. זה הדימוי של התשובה, שמש התשובה הוא קורא. אבל הוא מתחיל, תשימו לב, שוטפים עם זרמי התשובה. מאיפה הוא הביא את הביטוי הזה? הרב צבי יהודה בספרים הכתומים, לא מוסד הרב קוק הלבנים, בספרים הכתומים, בסדר, שהוציא הרב דרוקמן, זאת אומרת, זה המהדורה שאחרי זה הוציא באור עציון, עם הערות של הרב צבי יהודה, הוא מפנה לזוהר בפרשת אחרי מות בדף עין, בסדר? יש לך הערות? זה בדף עין עמוד ב', מה? כותב כך, תקשיבו טוב, אני קורא שורות קצרות כדי שהקשב הוואטסאפי שלכם יתכתב איתו, בסדר? היי, זה בן אדם הולך לישיבה, חוץ מכל הסדרת חינוך שהוא עובר, מביאים לו לקרוא הרב קוק, זה הסדרת חינוך לוואטסאפ. בוואטסאפ הוא שתי מילים, או בן אדם טק טק טק, שם המשפט מתחיל היום, נגמר מחר. ארוכים המשפטים, זה חינוך מחדש. מביא הרב צבי יהודה בהערה אחת, פרק ד', על המילים שוטפים הם זרמי התשובה. זוהר מפרשת אחרי מות, כמו שאמרת. אתר גנוז הוא למעלה, אני מתרגם סימולטנית, אתר גנוז הוא לעלה, למעלה, והוא האתר הזה, המקום הזה, זה לא מקום פיזי כמובן, הוא עמיקה דבירה, הוא עומק הבאר או הבור, ומהי מעומק הבור הזה נפקין נחלין ומבועין, יוצאים נחלים ומבועין נביעות לכל צד, לכל עבר. שימו לב, מהמילים האלה, את המילים האלה תרגם הרב בלשונו וכתב, שוטפים הם זרמי התשובה. שזרמי התשובה הם הנחלים ומבועים של הזוהר, שנובעים מהעומק הבאר הזאת. שימו לב למילים הבאות, והוא עמיקתא דעמיקתא, והעמוק שבעמוק הזה נקרא תשובה. נקרא תשובה. בכלל הזוהר אומר שתשובה זה לא עניין פסיכולוגי של האדם, זה גם לא עניין רוחני, זה משהו שהוא הרבה 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 יותר יסודי. יש מקום לעלה, זאת אומרת יש קומת חיים, קוראים לזה לעלה, אבל זה לא למעלה וזה לא מקום פיזי, אלא יש קומת חיים בהופעה האלוקית שהיא העומק הכי עמוק שקיים במציאות. עמיקה דעמיקה, זה עומק הבאר, משם נובעים המים, ואין מים אלא תורה. תורה לא הספר, תורה מחשבת הבורא, תורה חוכמתו ורצונו התברה, שפע החיים והחוכמה שהשם מזרים לנו כל הזמן, ובגללם אנחנו רואים, בגללם יש לנו צלם אלוקים, בגללם אנחנו יכולים להידבק בו על ידי לימוד התורה פה בישיבה. בסדר? העמוק שבעמוק הזה נקרא תשובה. זה בכלל לא עניין נפשי, רוחני, של האדם הפרטי. אפילו לא עניין לאומי ואפילו לא עניין עולמי. זה משהו שמתחיל בקומה הרבה יותר עליונה. בפסקה הסוגרת של הפרק הזה, פסקה י' א' של פרק ד', שם שם הרב צבי יהודה פסקה קצרה שמשתמשת במושג מקביל אבל חוזרת לאותו דבר, והוא עצמו שם ציין לאותה הערה שהוא פתח בת הפרק. אמנם, ככה הוא כותב הרב זצ"ל בדלת י' א', במעמקי החיים מתנוצץ בכל רגע אור חדש של תשובה עליונה. הנה החיבור בין המושג הקודם, בסדר, למושג השני שאנחנו עסוקים בו, אור חדש של תשובה עליונה. כשם שאור חדש שוטף, חדש הולך בכל העולמות ומילים לחדשם. על המילים אמנם במעמקי החיים שם הרב צבי יהודה הערה 25, ושלח לאותו מקור שהוא פתח בו והביא לו מקור לשוטפים עם זרמי התשובה, ללמדך שהשטף הזה של זרמי התשובה הוא בא ממקום, לא מקום, זה לא מקום פיזי, ממקום שנקרא מעמקי החיים. מה שאנחנו קוראים החיים, לעשות חיים, בסדר? או חיים כפי שהם נמדדים בדופק ובדם וברגליים ובפיזיקה, זה רובד מאוד חיצוני של החיים. יש מושג הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עליון, הרבה יותר עמוק, שהוא מכונה על ידי הרב מעמקי החיים. את המונח מעמקי החיים לקח הרב, כנראה, לפי הרב צבי יהודה, מאותו זוהר בפרשת אחרי, שמדבר על זה שיש מקום, שוב, לא מקום פיזי, יש קומת חיים כזאת, שהיא עומק הבאר, עומק שממנו באים מי החיים של כל המציאות. והוא עמוק שבעמוק, וקוראים לו תשובה. תשובה זה העומק הכי עמוק של החיים, שנמצא בתשתית בכלל של הקיום של כל המציאות, של כל ההוויה בכלל, משם זה מתחיל. ולכן הרב צבי יהודה בחר לפתוח איתו את הפרק הראשון שהוא ערך ולחתום איתו, כדי להסביר את מציאות התשובה. וכיוון שהתשובה היא לא תהליך פסיכולוגי של אדם כזה או אחר, או תיקון חסרונות וחטאים של אדם כזה או אחר, אלא משהו הרבה יותר יסודי, הרבה יותר עמוק בהוויית החיים של כל המציאות, לכן היא מופיעה בכל הרבדים של המציאות. העולם שב בתשובה, עם ישראל יש לו תשובה ככלל, לא כפרטים. היחיד שב בתשובה, והטופ של התשובה זה מי שהכי מחובר למעמקי החיים של הקדוש ברוך הוא. מי? עם ישראל, כנסת ישראל. והטופ של הטופ של התשובה שלה, אומר הרב בסוף בפסקאות האחרונות של פרק ד', זה השיבה שלה לארץ ישראל, והשיבה שלה לשכינה ולמקדש ולארץ הזאת, עם כל הבלגנת הסדרות, להתיישב בעוטף, לשבת בצפון, שומרון, זה אין הבדל בכלל איפה. זה בכלל לא סוגיה מדינית, ולא סוגיה טריטוריאלית, ולא מאבק על שטחים. זה מאבק על גוף החיים של תהליך התשובה של עם ישראל. והשיבה לארץ היא חלק מהשיבה של העם, כמו האדם לעצמו, לצורת חייו השלמה. אבל המקור של המקור הוא בהבנה שתשובה היא הרובד הכי עמוק של הופעת החיים שבאה מהקדוש ברוך הוא כדי להחיות אותנו, כדי להחכים אותנו, כדי להחיות אותנו. ולכן היא תופיע הנגזרת בכל מדרגות החיים, מהעולם הכללי עבור לאומה, עבור ליחיד, וחזור לכנסת ישראל. בסדר? עד כאן יסוד שני. וואלה, יסוד שלישי, יש לכם כוח? היי גיבורים פה, זה רואה, שכחתי, זה לא הלך לפים שלי לי שם אני בא, אתם יודעים שעדיין נסעתי בשביל לבוא לפה, הלו בפקקים על כביש 6 קבוע, יש כרטיס קבוע על הפקקים שם. בסדר? יאללה, יסוד שלישי. אמר הרב בסוף, זרק את זה ככה, כמו שאומרים אצלנו, בסוף פרק א', אמר, זאת היא התשובה, התשובה העליונה, התשובה מאהבה. זוכרים מה דיברנו לפני איזה 10 דקות? התשובה העליונה, התשובה מאהבה, התשובה לא מגורמי חוץ, אלא ממנוע פנימי. אמר הרב, זוהי התשובה שעיני כל אליה נשואות, יפה, שהיא מוכרחת לבוא. מה זה שתשובה מוכרחת לבוא? הוא חוזר ואומר את זה גם בפרק ה', שהכותרת שלו הכרחיות מציאות התשובה. את הכותרות נתן הרב צבי יהודה, אבל הוא אמר זה הכותרת של הפרק. בפרק הזה אני הולך ללמד אותך בעברית פשוטה שאתה מוכרח לחזור בתשובה. כל התשובה בנויה על בחירה חופשית. כל מה שהדברנו לפני רגע, שאסור שגורמי חוץ יפחידו אותי, ילחיצו אותי, או אפילו ימשכו אותי לתשובה. היא צריכה לבוא מתוך המקום היותר עמוק ופנימי באישיות האנושית, ומתוך הכרה שכלית עמוקה ורוחנית מאוד ברורה. אז למה הוא מתכוון שהוא אומר שהיא מוכרחת לבוא? ובגימל, בהי גימל הוא אומר, העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. מה זה ההכרח הזה? אם כל מהות התשובה יסודה זה בחירה, לפחות בפרט, אז אפשר לתרץ ולהגיד לא, אצל הכלל זה הכרח. אבל מהרבה מקומות בספר זה לא משמעקה. מה משמעות ההכרח הזה? תשובה המוכרח, שתי קומות בדבר. קומה ראשונה, שאליה מוקדשו שתי הפסקאות הראשונות בפרק ה', לחזור בתשובה זה כמו שהגוף מנקז רעלי. החטא, הרע, הנה אני כבר אומר את ההמשך, ולא נגיד את ההמשך, הוא לא בריא לגוף, הוא לא מתאים לגוף. כמו שהגוף, יסלח לי ארון הקודש, כמו שנוהגים להגיד בבתי כנסת מרוקאים, אתם יודעים שאני חצי אשכנזי, חצי תימני, ורב את כנסת מרוקאי 36 שנה. על זה מגיע לפרס ישראל למפעל חיים. היידה. יסלח לי ארון הקודש, אבל הקומה הבסיסית של הכרח התשובה זה כמו הפרשה. כמו לנקז רעלים, להוציא הפרשות החוצה מהגוף. אי אפשר אם תשאיר את הרעלים בתוך הגוף, אם המעיל לא יוציא אותם החוצה, תמות מהרעלה של עצמך. הגוף יש לו דחף טבעי או דחף של בריאות לנקז רעלים. הקומה הראשונה של הכרחיות התשובה זה לנקז את הרוע, לנקז את הרעלים החוצה, זה מס. כי אם אתה לא מנקז אותם, תמות מהרעלה רוחנית, נפשית. החטא, החיסרון, הרע לנפש הוא כמו השתן והצועה לגוף, יסלח לי ארון הקודש עוד פעם. הגוף חייב לדחוף אותם, זה הכרח להוציא אותם החוצה. אותו הכרח עמוק פנימי קיים בנפש לדחות החוצה את החטא, את הרעל, את הלא טוב. קומה ראשונה. כן. מה אנחנו לא מבינים, אין לנו עסק בנסתרות, אנחנו אין לנו עסק בנסתרות, אבל כן נגיד שבנפש ודאי גם ברוח, וזה מלחך אפילו את הנשמה. זאת אומרת שזה מגיע למקומות מאוד מאוד אפלים, מאוד מאוד רעים, זה כבר, זה יכול ממש לחנוק את הנשמה. זה לא נוגע בעצמותה של הנשמה, שבה נפש החיים אומר שהיא בכלל לא פה, היא בעולם הצילות. אבל זה יכול ללחך אותה ולחנוק אותה, את היכולת שלה לעורר את הרוח ואת הנפש, אם כבר עסקנו במושגים האלה שאנחנו לא מבינים אותם. בסדר? הקומה הבאה של ההכרח, למה תשובה היא מוכרחת?
איך?
איך
זה עולה על זה שזה עדיין לא בחירה, כי עדיין זה מוכרח, כמו
שאתה רואה. עוד רגע, הקומה הבאה תענה על זה. בסדר? אבל זה עונה בזה שזה אומר שהתשובה היא בריאות לנפש. היא בריאות לנפש. זה עדיין מוכרח, אתה צודק, ולכן תמיד יש איזו נקודה שזה מוכרח, אני חייב, אני לא יכול, זה מוכרח לי, כאילו. אז הקומות הבאות יעזרו לזה. הקומה הבאה, כן.
איך
אתה יכול
לדחות את החטאים, אם
הגוף
במתחיל בפסיסות?
איך?
איך הגוף יכול לדחות את החטאים, אם הגוף במתחיל בפסיסות, ופורק לחש?
לכן לא הוא דוחה אותם, הנפש דוחה אותם. אני עכשיו לא עושה את החלוקה נפש רוח נשמה, אני מדבר על הדבר הזה קומפלט, קורא לו נפש. בסדר? לכן מי שעושה את זה הנפש, כמו שנפש בריאה בגוף בריא, מי שעושה את זה הנפש. הגוף להפך, הוא נמשך לדבר הזה, כי הוא צריך לשרוד, הוא צריך להתקיים. אבל כשם שגם הגוף צריך להתקיים, הוא יודע לפלוט החוצה את כל מה שלא תומך את השרידות הפיזית שלו. יש קומה בנפש שהיא נגזרת של שפע החיים הזה, העומק של העומק הזה שבא מהמקור הכי עליון של החיים. יש בנפש את הנטייה ההכרחית, הדחף ההכרחי לדחות את הרע, לדחות את החטא. החטא לנפש כמו הרעל לגוף, כמו ההפרשות לגוף. כשם שפה יש תהליך טבעי, גם כאן צריך להיות, חשוב שיהיה תהליך טבעי. בגלל שיש לנו בחירה, אנחנו יכולים לאורך הזמן לחיות עם הרעלים האלה ולהיות פתוחים שזה סבבה לגמרי. חטאים, כישלונות, נפילות, פטנטים, עניינים, כל הדברים האלה, והוא חי בסרט שהוא עושה חיים, וכל הבנשים האלה שהחליטו ללכת לישיבה הזאת חנוקים פה כל היום מאחורי הספרים שלהם, והחיים אמיתיים נמצא עם בחור של תחינה. תיקון טעות, החיים האמיתיים זה פה. יום אחד אני נוסע בדרך מגלי הביתה הביתה, אז שמעתי חדשות, אני בא לסגור, בדיוק אומרים יש עכשיו תוכנית כלכלית איך קוראים לתוכנית הכלכלית? היום שינו את השם שלה, החיים עצמה, ככה הם קוראים להם. יענו, כל הפוליטיקה, כל הזה וזה, זה כאילו, זה קשקושים. החיים עצמה, מה זה? הכלכלה, הכסף, הפסיליטיז, הפרנסה, זה איוולת. החיים עצמם זה פה. עצם החיים, עצמותם של החיים, עמיקה דעמיקה, עומק החיים, זה פה. והגילוי שלהם זה בחומוס של תחינה ובפיצה של בבר ובשווארמה. מה אתם עושים שם? תשובה אלון עליונה. אבל זה היה הפחדה, זה היה תשובה, קוראים לה תשובה אמונית. מה שעשיתי עכשיו היה תשובה אמונית. יענו, אחזתי בזקנו של אלוהים והפחדתי את כל אלה שעשו את הטעות הזאת והודו שהם היו בשווארמה ואנחנו באלול והם שיעור ג', גם יש פה אנשים בשיעור ג'. בושה וחרפה. זה גורם חוץ, זה לא תשובה עליונה, זה גורם חוץ. בסדר? והעומק של התשובה העליונה היא באה מאותה עמיקה דעמיקה, ועכשיו אנחנו מטפלים בהכרחיות שלה. הקומה הראשונה של ההכרחיות, הבריאות של הנפש, אבל בגלל שיש לנו בחירה, אז הנפש יכולה לחיות שנים באשליות שהטוב שהיא מספקת לגוף והמקומות עם החטאים ועם חוסר שמירת העיניים ועם האכילה של דברים שלא בריא לגוף לאכול, זה טוב. אבל כמו שהגוף בשלב פולט רעלים, פולט הפרשות, גם הנפש צריך לעשות את זה. זה הקומה הראשונה. הקומה השנייה יותר מעניינת במרחבות, והיא נקרא לו בשם הקוד, זה צריך לסיים, לא? מפה אחראי בזמנים. הרב דני, אתה אחראי? ממעמקים אתה? שתי דקות עוד מעט תריץ אותי, גם נותן לי זמנים, עוד מעט גם תריץ אותי. אומר הרב, הקומה הבאה של ההכרח הזה זה ההתפתחות. ככה הוא קורא לזה, התפתחות. זה שהאדם, העולם, כל דבר שקיים במציאות, אם הוא עומד במקום הוא נרכב. ההכרח להתפתח הוא מה שדוחף אותו, זה רוח התשובה, כך הרב קורא לזה. רוח התשובה שמרחף בעולם. מרחף זה לא כמו שאנחנו קוראים בונה רוח פן, אלא הכוונה הוא מניע את המציאות בתוכה ומכריח אותה להתקדם כל הזמן. מי שלא מתפתח, מי שלא מתקדם, נרכב, מתייבש, שפה יותר בוטה, מת. הדברים החיים הם חייבים להיות בתנועה. לתנועה הזאת קוראים התפתחות. זה קומת ההכרח היותר עליון, שאנחנו מוכרחים להתפתח, מוכרחים להשתפר, מוכרחים להתקדם. ואם לא, אנחנו נשנים עבדים. אדם שלא מתפתח, אדם שלא מתקדם, הוא נשאר בבית עבדים. יציאת מצרים היא לא רק האביב של כל העולם כולו, בסדר? היא היציאה לחירות, משמעותה היא היציאה לתנועה של התפתחות מתמדת, ולזה ייקרא בישראל תשובה. לכן המעיין הוא העומק הבור הזה שהזוהר דיבר עליו, הוא כל הזמן נובע לכל הצדדים, לכל הכיוונים. הוא כל הזמן מנביע החיים, והחיים האלה דוחפים אותנו כל הזמן להתפתח. תשובה משמע התפתחות מתמדת, חירות, שחרור מתמיד מהשעבוד לרע, לחטא, למצומצם, למוגבל, והתחדשות מתמדת. לכן אין לך בן חורין, אלא מי שעמד בסיני וקיבל את התורה החרוטה על הלוחות, על לוח הלב. בסדר? אבל באמת גם זה לא מספיק לענות על שאלת ההכרח, ולכן המושג השלישי והאחרון שהוא אוסף את הכל, הוא שהתשובה הזאת היא מוכרחת כדי לפלוט את הרע, כי זה טבע הבריא של הנפש לפלוט את הרע, ושהיא מוכרחת כי האדם צעדה והעולם והמציאות צריכה להתפתח כל הזמן. התשובה הזאת היא טבעית לנשמה, לא רק לנפש, לא רק לרוח, היא טבעית לנשמה, היא טבעית לאדם, והיא זו שגורמת לא להשלים את עצמו כל הזמן. הגאולה מהצד השלילי של ההכרח הוא להחלפת המושג הכרח בטבעיות. התשובה היא לא כפויה עלינו והיא לא מוכחת עלינו מבחוץ, יוח אנחנו סוגרים את המעגל, ולכן אסור לה שתישאר רק במקום של גורמי חוץ, כי התשובה היא התהליך הטבעי של הנשמה להשלים את עצמה. לכן היא נדחפת בהכרח כל הזמן להתפתח, לכן היא מקיאה, רוצה להקיא את הרע כל הזמן, כי המצב הכי טבעי של הנשמה זה התשובה. וזה מסביר למה כותב הספר הזה עצמו למד את ספרו כל הזמן, כי זה טבע הנשמה להיות בתשובה. ולכן כל, איך הוא אמר שמה, כל מחשבותיי, כל רעיונותיי, כל העומק המחשבות שלי מתוך הנשמה שלי הם רק בעסוקות, כי זה עומק טבע הנשמה, לשוב כל הזמן אל השם, להתפתח, לשוב כל הזמן אל השם על ידי התפתחות מתמדת שמקיאה את הרע וחותרת כל הזמן להשלים את האדם. שנה טובה, אלול שמח.